הערב אנחנו רוצים לפתוח עם חבר הכנסת לשעבר, לעתיד, יצחק פינדרוס, שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב לך, ערב טוב למאזינים.
טוב, הרבה הסתה בתקשורת וגם מקרב הפוליטיקאים ביממה האחרונה סביב מה שמכונה מסמך הדרישות של יהדות התורה. מיד ננסה לדבר לגופן של דרישות, אבל תחילה רב פינדרוס, בוא נדבר למה שקרה סביב זה. יכול להיות שמישהו במכוון מדליף איזשהו מסמך פומפוזי בשביל לנסות להצמיד אתכם, את יהדות התורה לפינה ולהוריד אתכם מאילנות גבוהים אחרים?
א', אני חושב שמי שקצת מכיר תקשורת, הכל יכול להיות נכון, זה יכול להיות מישהו שרוצה להוריד אותנו בדרישות, זה יכול להיות מישהו שרוצה לדחוף דרישות, זה יכול להיות מישהו שחשב שיש לו איזשהו ידיעה עיתונאית מעניינת, אבל אני מציע גם לחבריי, גם לכולנו, אתה יודע, לנשום עמוק, לא קרה שום דבר, לעמוד על הדרישות, אולי להוסיף כמה, ולבוא למסע ומתן, בגב זקוף, והכל בסדר. אנחנו ידענו מראש הרי שזה מה שיהיה, ראינו בהסכם הראשון שנכתב עם אבי מעוז, ראינו את כל ההסתה שקורית בדרך, אנחנו רואים את גדולי האומה צועקים היום בכנסת על הדמוקרטיה ועל כל מיני שטויות אותם אנשים ועל הסתה ועל אותם מסיתים, ולכן אני הייתי מציע לנשום עמוק, לא קרה כלום, אני מסכים. היה הסתה חמורה מאוד היום.
בכל זה היה צפוי קודם כל, אבל השאלה היא אם אלו דרישות שהעליתם מהאוב, מה שנקרא, או דרישות חדשות, הרב פינדרוס.
אני דיברתי עם חלק מהחברים בצוות מסע ומתן, למצוא 2-3 דרישות חדשות, פשוט בשביל להבהיר לכולם ששום תרגיל כזה או אחר, או שום רעיון כזה או אחר, או שום הסתה כזו או אחרת, לא תזיז אותנו בעמדתנו.
לא תזיז אתכם, אבל אולי את השותפה המרכזית שיכולה לקבוע אם הדרישות הללו יתקבלו, שזה מפלגת הליכוד.
תראה, בסוף ממשלה מקימים עם כולם. ולכן כשאתה בא עם דברים הגיוניים, אני לא אומר כשאתה בא עם דברים לא הגיוניים, אתה בא עם דברים נכונים, דברים שדיברת עליהם לפני הבחירות, התחייבת עליהם לפני הבחירות. אנחנו לא מפלגת בנט, מי שזוכר, היה פה פעם מפלגה כזאת של אחד ימינה, שאומר משהו אחד בבחירות ועושה הפוך ליום לאחר מכן. אני מציע, אנחנו נעמוד על הדרישות שאמרנו אותן, הן היו ידועות, על בסיס זה הוקם השותפות של הגוש, ואין שום סיבה בעולם שאנחנו נרד היום מהדרישות.
אתה יודע מה, אז נדבר מיד על הדרישות המרכזיות, שזה כמובן סוגיית הגיוס, תקציבי החינוך ועוד, אבל בוא נדבר על מה שתפס את הכותרות ביום האחרונה, בעיקר סביב הסוגיה של דרישה לייצר חשמל כשר בשבת. אני חושב שהעין חילונית ראתה את הסיפור הזה בצורה מובטת לגמרי. אולי תנסה לעשות לנו סדר במה מדובר.
תראה, זה אחד הבלופים הכי גדולים. קם בבוקר איזשהו חבר כנסת והציע שהולכים לקנות נרות לאנשים, וכאילו יש דרישה שלא יהיה יותר הולכת חשמל בשבת.
להוריד להם את השלטר בשבת.
וכל יהודי חרדי, כל יהודי חרדי יודע שלא על זה מדובר, ולכן ברדיו חרדי לא צריך להסביר, אבל זה בדיוק החלק השקרי והצבוע בעניין הזה, ולכן אני אומר, לא צריך להתרגש. אז הודענו לכל החילונים, ואני עליתי לכמה כלי תקשורת חילונים, והסברתי להם שהם לא צריכים לרכוש נרות כרגע, והמזגן ימשיך לדלוק להם השבת. ויש שני עובדים בחברת חשמל שעושים את הוויסות, אנחנו נשמח מאוד שימצאו פתרון טכנולוגי לעניין הזה, כבר 20 שנה מדברים על זה. יש נושא של אגירת חשמל שהוא טוב לאיכות הסביבה, את זה צריך לענות להם ולומר להם.
אני מבין שגם לא מדובר בדרישה תקציבית כל כך גדולה כמו שניסו לצייר את הדרישה הזאת.
לא, לא מדובר בכלל בכסף. סליחה, לא כל כך גדולה, גם לא קטנה. לא מדובר בכלל, לא בסעיף תקציבי, לא בנושאים תקציביים, לא בנושאים של שירות כזה או אחר. מדובר בסך הכל ברגולציה של אגירת חשמל לשכונות חרדיות, שאני בטוח שכל תל אביב יעבור לזה כי יש שם בעיה קשה עם רידינג. ונושא אחד, נושא שני, הנושא של חברת חשמל, שיש דברים שיכולים לעבור לאוטומציה ולא שתהיה יד אדם בשבת. אין לזה שום קשר תקציבי לשום דבר, פשוט עורבא פרח, פשוט עורבא פרח.
אתה יודע, ועדיין שמדברים על המסע ומתן הקואליציוני, ואתה מדבר עם בכירים בליכוד, אתה יודע, בפנים גלויות, אז הם אומרים לשותפות הקואליציוניות שלנו, יש תיאבון מוגבר, זה הדינים שבהם אגב אומרים כך. למה הם מתכוונים תיאבון מוגבר?
אני לא יודע, שיחקו כדורים נגד תיאבון, אין לי מושג.
לא, אתה יודע, דרישות חזיריות, תיאבון מוגבר, בסוף אתם באים עם רשימת דרישות, אני חושב שדומה, וזה היה לזו שהייתה
ב-2015. רשימת הדרישות העקרונית, ואני יכול לחלק את זה, יש ארבעה נושאים עקרוניים, נושא הדיור, נושא השוויון בחינוך, נושא הפתרון למצוקת הדיור, נושא, הייתי אומר, הכרסום, בנושא של היהדות בפרסיה, ונושא החינוך הכללי, אלה הנושאים המרכזיים שאותם מעניינים אותנו, זכויות יסוד של הציבור החרדי, אלה כבר באמת נכנסים להרבה פרטים, אבל זה זכויות יסוד בסיסיות, פשוטות. הזכרת את הנושא של החופים, אני מזכיר לך, תיקח עיר כמו אשדוד, יש שם קצת יותר מחמישה חרדים, יש שם חוף אחד, אין שום הצדקה לזה, וכן, בעוד מקומות. ולכן, הדרישות הבסיסיות,
כל יהודי חרדי... אגב, הנה, הזכרת, התפרקת לדלת פתוחה, הסיפור של החופים, הסיפור של החופים, בסוף אחוז האוכלוסייה החרדי לא זוכה למה שמגיע לו בחודשי הקיץ, לחופים נפרדים ביחס לאחוז האוכלוסייה.
כל ילד חרדי... כל ילד חרדי שהיה פעם בחוף הים בקיץ יודע שמדובר בדבר בלתי נתפס ובלתי נסבל. אתה רואה מצד אחד חופים מלאים.
אז למה מעקמים את האף בליכוד כשמדברים על דרישה קולגיטימית?
הליכוד מסכים, אז יש כרגע דיון האם צריך להכניס את זה כדרישה מכיוון ששר הפנים הוא חרדי, או ששר הפנים יפתור את זה בפני עצמו. זה כבר שאלות טכניות, שאני לא, אפילו לא נכנס אליהן, זה פחות רלוונטי. אני רק נותן דוגמה לנושאים שמסיטים, כאילו מישהו הולך לעשות משהו, לקחת משהו. אני אומר לך, כמו שאני אומר לחילונים, אנחנו לא ננהג כמוהם. את מה שהם ניסו לעולל לנו ולהציק לנו, אנחנו לא מציקים לאף אחד. בסך הכל מבקשים פה זכויות, ומבקשים שכמדינה יהודית היא תתנהל בפרסיה שלה, בלי קרסום בסטטוס קוו, שהוא ממש לא מקודש, אבל הוא דרך לחיות כאן כרגע ביחד בגלות הזאת. וזה הדבר היחידי שאנחנו מבקשים, ועל זה נעמוד, ואין שום סיבה בעולם שלא נעמוד על זה, גם אם יהיה ספין כזה או אחר.
כן, ועדיין הדרישות המרכזיות שהזכרנו בהתחלה זה כמובן סיפור של הגיוס ותקציבי החינוך, ואני שומע בשעות האחרונות, אגב זה קורה בכלל בשבועות האחרונים, שהליכוד לא מרוצה כל כך לקדם במהירות את פסקת ההתגברות. יכול להיות שגם בלי זה תצליחו לחוקק חוק גיוס מושלם?
חוק גיוס יקודם. פסקת ההתגברות להערכתי זה לא רק דרישה קואליציונית שלנו, זה הסכמה של כל הארבע מרכיבים. פסקת ההתגברות תעבור, האם יספיקו במושב החורף או במושב הקיץ? אני לא יודע, כי אני לא מכיר את הלוח זמנים של החקיקה, ויש המון חקיקות שצריך לעשות, גם בהתחייבויות והחלטות ממשלה.
כלומר, יש הענות חיובית מהליכוד לקדם רפורמות משפטיות?
באופן כללי, הליכוד רוצה לקדם רפורמה ברורה במערכת המשפט שהיא כוללת את פסקת ההתגברות. יש הסכמה ברורה בעניין הזה, גם של הליכוד, גם של השותפות האחרות, ולכן אין סיבה. איך, מה יכתב בהסכם הקואליציוני? אתה יודע מה? פחות מוטרד. כי זה משהו שמוסכם על כולם. כשאתה מדבר על תקציבי החינוך, אתה חייב להכניס את זה לתוך ההסכם הקואליציוני, כי בסוף יבוא האוצר או יבוא מישהו אחר ויגיד לא מתאים לי. כן? כשאתה מדבר על חקיקה שהיא מוסכמת על כל הגוש, אני לא רואה סיבה להיות מוטרד בעניין הזה, זה דבר שאני הכי פחות מוטרד ממנו.
וגם תקציבי החינוך, שאגב מדובר רק נאמר, בסך הכל בתיקונה
ולשל החינוך, שנים. תקציבי החינוך זה נושא, כמו הדיור ותקציבי החינוך, זה נושא שנצטרך לעמוד עליו עד הסוף, שיכתב בצורה מפורשת בהסכם הקואליציוני, בדיוק מה הולך לעשות, איך הולך לעשות, כי הפערים... אפשר לומר בשנים האחרונות הלכו וגדלו בהרבה מאוד סעיפים ואת התי סעיפים ואת הדבר הזה אין לי ספק שיקרה
והפערים ביניכם לבין הליכוד
לפועל, הציבור יראה את זה
והפערים ביניכם לבין הליכוד בסוגיה הזו של תקציבי החינוך עדיין עומדים בעינם?
הם עוד פעם, הם לא פערים בינינו לליכוד, הם פערים בינינו לאוצר לדעת כמה כסף מדובר ואני מציע לכולם להמתין לסיום המסע ומתן שיהיו דברים ברורים, יש פה המון המון פרטים מקצועיים, שהם פחות, הם לא שאלות פוליטיות, ולכן אמרתי, אלה צריכים להיות באמת מוכרעים כרגע במסע ומתן, שיהיה ברור שזה, לשם הולכת הממשלה.
כלומר, מה שאתה אומר, שמי שעומד כחומה בצורה מול נושאים, שבסוף הם נושאים תקציביים, זה פקידי האוצר, גם אם אתם מקבלים אור ירוק מיריב לוין וצוותי המסע ומתן, זה לא מספיק.
הם צריכים לדעת כמה הם יהיו חזקים בתוך העניין הזה.
אגב, לאורך המסע ומתן, מדברים שוב ושוב על שעות ארוכות של ישיבה של הצוותים. אתה מרגיש, נכון שאתה לא יושב שם בחדרים, אבל אתה ודאי מעודכן שהליכוד מתנהל בהוגנות מולכם, מול יהדות התורה?
אני חייב לומר לך שני דברים. קודם כל, המסע ומתן האמיתי התחיל בסך הכל ביום חמישי. הפגישה הראשונה שבו נכנסנו לפרטים ועברנו על המסמך, ועל המסמך הדרישות התחיל ביום חמישי. האווירה טובה מאוד, מתקדמים מאוד.
מה עשו עד יום חמישי?
יש סעיפים יותר טובים, יש סעיפים פחות, שפחות מתקדמים בהם, אבל בהחלט אפשר לומר שאנחנו הולכים בצורה חיובית לקראת הסכמים. מה שלא הרגשנו עד אז, היה נראה שלא הולכים בשום מקום.
אוקיי, בוא נדבר מילה על סעיף הנכד, שתי מילים, כנראה משמעות גדולה מאוד, ודאי עבור אדם חרדי ודתי או יהודי בכלל. בינתיים אני שומע מסרים מהליכוד שנתניהו לא מתכוון לבטל את סעיף הנכד.
קודם כל בוא נאמר את האמת, סעיף הנכד נוגע בעיקר לציבור הכללי, פחות לציבור החרדי והדתי. זה נוגע בעיקר לציבור הכללי. הנושא הוא בשביל למנוע התבוללות. והנושא הזה נצטרך לעמוד עליו בכל הכוח לדעתי. אני בסוף גדולי ישראל הכריעו איפה הליכוד יהיו. יכול להיות שהליכוד חושש מדעת קהל בעניין הזה. אני יודע שרצים טיוטות, לנוסחאות. אני מקווה שימצא הנוסח שגם הליכוד לא יפחד מדעת הקהל, אבל בסוף מבחן התוצאה הוא קובע. בסוף סעיף הלכת צריך לצאת מחוק השבות.
למה באמת? בוא תנסה לעשות סדר למאזינים. מה זה אומר? מה ההשלכות של סעיף הנכד ומה ההשלכות של ביטולו?
מאוד מאוד פשוט. בחור מסורתי שמגיע לצבא, פוגש בחורה, אין לו מושג אם יהודיה או לא יהודיה. הוא לא יודע אם יהודיה או לא יהודיה. הוא לא מתקשר הרי לשדכן קודם ומברר לפני כן אם יהודיה או לא. והדבר הזה גורם פשוט להתבוללות. הוא אסון אמיתי.
כלומר, היא כביכול יהודיה בזכות שסבא שלה עלה לישראל.
היא לא כביכול יהודיה. היא יהודיה, נגדיר אותה, לפי חוק השבות, והיא לא יהודיה לפי היהדות האותנטית שהיה במעמד הר סיני.
ולכן, כמה כאלה יש.
בסופו של דבר, זה יוצר תקלות ממש נוראיות. תקלות נוראיות. אתה מדבר על המוני המוני גויים שאין להם שום דבר עם עם ישראל, אין להם שום דבר עם זה, יש להם איזה סבא יהודי שהם אפילו לא זכרו שהוא יהודי ומישהו הזכיר להם שהוא יהודי, ובזכות זה הם עולים לארץ, באים כישראלים, נכנסים לתוך האוניברסיטאות, נכנסים לתוך הצבא, וזה דבר שאנחנו עם... בגלל שכל ישראל ערבים זה לזה, צריכים לעשות הכל בשביל שהדבר הזה יתבטל, ואני מקווה שהדבר הזה אכן יתוקן עוד בקדנציה הזאת ובתחילתה.
מה נוסחת האמצע כשנתניהו מעביר מסרים שהוא לא מתכוון לבטל את סעיף הנכד?
אתה באמת לא מצפה, אבי, אתה יודע, אני מאוד מכבד אותך, אבל אתה לא מצפה שהמסע ומתן יתנהל באמצעי התיווך של הרדיו החשוב הזה, רדיו קול חי. מתנהלים בתוך החדרים, מדברים.
לא חשבתי שאנחנו כבר בשורת סיכום של המסע ומתן.
מבינים שזה הנושא, מבינים שזה המטרה, מבינים שזה המגמה, הליכוד יש לו את הצרכים הציבוריים שלו. אם ימצא נוסח שמספק את הצרכים של הליכוד מצד אחד, אבל מצד שני את הנושא יהיה ברור שהוא הולך להיות מתוקן, אז הצלחנו בעניין הזה, אם לא, נכשלנו בעניין הזה, ונצטרך לעלות לגדולי ישראל ולשאול מה לעשות.
כן, אגב, לפי שיחתנו עד עכשיו, אפשר אולי להרגיע את הציבור, ציבור המאזינים וציבור מצביעי המפלגות החרדיות, ש... מבין אולי שהציבור שהוא שלח אותו לכנסת עובד בשבילו, כי הוא טועה למה עבר חודש מאז הבחירות ועדיין לא הושבעה הממשלה. אז כנראה שעם כל כך הרבה דרישות מהותיות, עושים כמה דברים שם.
בוא נאמר שזה לא, מה שקרה בחודש האחרון עד יום חמישי האחרון, הוא לא כל כך בגלל המפלגות החרדיות.
הבנתי, אם זה היה תלוי בכם, היה אפשר להשביע את הממשלה מוקדם יותר.
היה אפשר לסיים את זה בתוך 3 ימים.
אוקיי, ממש לסיום, מה בעצם צפוי לקרוא לנו עם החוק הנורווגי שיכניס אותך לכנסת? זה יקודם באופן מיידי?
לא, לא, החוק קיים, לא צריך לקדם אותו, החוק קיים.
מה הולך להיות? חבר כנסת בעצם, סגן שר או שר יתפטר?
ברגע שנשבעת הממשלה ומתמנים שרים מטעם, לסגני שרים מטעם יהדות התורה, הם מגישים את ההתפטרות לסגן יושב ראש הכנסת, ואז נכנסים 3 חברי כנסת, כי אמור להיות 3 סגני שרים, 2 שרים וסגן שר, לפי הסכם התפקידים, ואמורים להתפטר שלושה, זה גם מה שמגיע לנו, מגיע לנו שליש הגדול מביניהם, זאת אומרת, גם שאנחנו שבעה, נקבל שלושה חברי ממשלה או סגני ראש, שרים שהתפטרו, ויכנסו שלושת החברים, זה אני, חברי הרב רות, חברי הרב ברוכי, ויכנסו לכנסת בעזרת השם.
יפה, נאחל בהצלחה, יצחק פינדרוס, חבר הכנסת בקרוב, תודה רבה, ערב טוב שיהיה.
תודה רבה וערב טוב.